רק אתמול, 53 ימים אחרי מתקפת החמאס, רק אתמול הותר לפרסום, החמאס מחזיק בגופותיהם של שלושה לוחמי צה"ל שנפלו בשבעה באוקטובר. אחד מהשלושה הוא סמל שקד דהן מאפולה, בן 19 היה בנופלו. שקד הוא בוגר כפר הנוער כדורי. בשמונה באוקטובר, יום אחרי השבת השחורה, דיברנו כאן במדברים ברדיו עם אמא שלו, עם סיגלית, וכבר אז ליבה ניבה לרעות.
אני מקווה שאני אגיע לשמוע בשורות טובות, החוסר ידיעה, החוסר ודאות, מה קורה איתו, איפה הוא, מה עובר על הבסיס, אף אחד לא נותן תשובות, אף אחד לא יודע מה קרה איתם, לא עם המפקדים, לא עם החיילים. הגיבור שלי הלך למלחמה, אבל אני מבקשת אותו, ושמישהו ייתן תשובה איפה הוא, ושיחזרו אותו, כי פה זה המקום שלו, בבית העוטף הזה, ופה יחד איתנו, אנחנו לא צריכים אותו שם ב... במקום שאנחנו באמת לא יודעים, החוסר ודאות יכול לפרק אותי, לפרק. לכן אני אומרת, מישהו כאן צריך לבוא מגבוה, מהצבא, ולהגיד לנו ולהסביר לנו מה קרה. אנחנו יושבים פה, אף אחד לא פנה אלינו, אף אחד לא הודיע לנו, אני רק רצה לחפש עזרה, ואין מענה, אין מענה. זה גיהנום, חיים. אני רוצה אותו פה. אני רוצה אותו פה, כי זה המקום שלו.
האם אתם עוברים גם על אותן תמונות טלגרם שמגיעות מרצועת עזה?
אני ניסיתי, אבל אני לא עומדת בתמונות בעיני. אני לא עומדת בחיות האחזריות האלה. אני לא מסוגלת לראות. אני מקווה ומאמינה שאנחנו נמצא אותו ברגע שלהם פה. תעזרו לי רק לדעת מה קרה שם בחטיבה 7.
ואחרי 53 ימים בא מישהו מצהל, מישהו רשמי, ואמר לאמא סיגלית ולאבא, אמר שקד הוא חלל, הוא נפל בקרב וגופתו מוחזקת בידי החמאס. שלום לחבר הכי טוב, הכי טוב של שקד, שלום רון סוויסה.
שלום חיים.
סיפרו לי, וסליחה שאני אומר לך את זה, סיפרו לי אתמול שכשקיבלת את הבשורה, ידעת, אבל כשקיבלת את זה רשמית, רון, התפרקת.
בטח כן, כבר 53 ימים שאני יודע שהוא חטוף, שלא יודע מה המצב שלו. גם בתחילת המלחמה רצו הרבה מאוד שמועות, כי יש לנו עוד חברים בשריון. רצו שמועות על דברים שקרו לטנקים מסוימים, לעוד חברים. ובוא נגיד שאני הייתי מוכן לקבל את הבשורה הזאת, פשוט ברגע שאתה מקבל אותה, לא משנה כמה היית מוכן, היא תמיד תפתיע ותמיד תקה בך בבום. זה חבר שאני מכיר מגיל 4, ששתי האימהות שלנו, כאילו אימא שלי ואימא של שקד, הן חברות טובות, והן הכירו בינינו עוד מהגן, זה שקד.
והלכתם בעצם כל החיים יחד, ואתמול, סליחה שאני מדבר עליך רגע, מיד נעבור לשקד, אתמול פתאום זה נפל עליך שיש מצב שהחיים מסתיימים בגיל 19, לא קלטת את זה עד אז.
לא, זה היה לי מאוד מוזר, כי לי ושקד היו הרבה מאוד תוכניות, גם עכשיו תוך כדי השירות הצבאי וגם אחרי השירות הצבאי. ממש לפני הגיוס, שבוע לפני שהוא התגייס, אני והוא ועוד מספר חברים היינו שבוע ברודוס. באמת זה היה השבוע הכי כיף שהיה לי בחיים וגם לשקד. וישר שחזרנו לארץ, אחרי שהטיול הזה נגמר, אמרנו, אחרי השחרור, אנחנו טסים למונדיאל בצפון אמריקה ב-2026. היה לנו תוכניות באמת לחוות הכל ביחד. להיות בחתונה אחת של השני, לראות את שנינו מגדלים משפחות.
ואתה ושקד הייתם בעצם אחים הייתם, כשהייתם יושבים עם החברה אחרי שכולם הולכים, אתה ושקד נשארים ומדברים לתוך הלילה, מדברים, רוקמים תוכניות וחלומות. ספר לי משהו על השיחות האלה, רון.
כן, למעשה שקד רוב החיים שלו גדל בכפר תבור, בחודשים האחרונים הוא עבר לאפולה, אז תמיד שהיינו נפגשים עם החברים, בדרך כלל בסופ"שים, שכל החברים חוזרים מהצבא וזה, זה מקשים. ונניח הישיבה מתפזרת באזור 2 בלילה, 3 בלילה, אז אני לא היינו יושבים כזה ברכב, עד איזה 5, 6, לפעמים אפילו 7 בבוקר, סתם לדבר על הכל, על החיים, באמת על הכל. זה בן אדם שגם הייתה נגיד שבת אחת שכמעט ואף אחד לא יצא הביתה, וזה היה רק אני והוא. באתי אליו הביתה באיזה 10 בערב, חזרתי הביתה ב-4 בבוקר. זה בן אדם כזה, בן אדם שהיה לי הכל על מה לדבר איתו. ואפילו שדיברנו ברכב, תמיד היה לנו מקום קבוע כזה, זה ליד תחנת דלק וכבר תבור ביילו, זה הקטע שלנו.
ותגיד, האם רון אתה כבר יודע את נסיבות נפילתו, מה קרה שם, איפה בדיוק היה שקד באותו יום ארור בשמחת תורה?
שקד היה באותו בוקר במוצב רעים. שוב, אני לא באמת יודע ב-100% מה קרה שם. אני, לפי מה שהבנתי, קודם כל הוא שלח לנו הודעה בקבוצת לחברים בשעה 6:34 בבוקר באותו שביעי באוקטובר. הוא אמר, יש גשם סגול, כאילו יש טילים. וזאת ההודעה האחרונה שלו. ואז הוא יצא לקרב עם הצוות שלו. ואתמול בעצם נודע לנו, לפעמים שהבנו מהצבא, שהוא למעשה נפצע. ואז הוא נהרג, נפל מהפצעים שלו של הירי או נונטט או כל הדברים האלה. ולמעשה נחטף, הגופה נחטפה. שזה באמת גם אחד הדברים הכי מצערים שיש, כי אני אומר את זה גם בתור חבר, אבל אני חושב למשל על אמא, על אבא שלו, על אחים שלו, שאין להם מה לקבור, הם לא יכולים לעשות לוויה. שזה באמת קורע את הלב.
לגבי שני החללים האחרים, תהיה לוויה, יהיו לוויות היום לשקד, לא תהיה לוויה, ואימא שלו סיגלית האצילה אמרה, אני מצדיעה לך, אבל עד שאתה לא חוזר, גם כגופה, אני לא יכולה לשבת שבעה, ואני מעריך שאתה שותף לתחושה הזאת. חייבים להחזיר את שקד.
בטח, זה קשה מאוד לשבת שבעה על בן אדם שלא קברת, שלא נעשה הטקס האחרון לכבודו, שכל האנשים הקרובים אליו מגיעים ומכבדים אותו בדרך האחרונה שלו. זה מאוד מאוד קשה. היום אנחנו הולכים לחברים לבקר את אבא שלו, שנמצא במגדל העמק. אנחנו באים לחזק את המשפחה, תמיד להיות איתם, גם ברגעים האלה, ואנחנו מקווים שבאמת יעשו הכל שבאמת בעזרת השם הגופה שלו תחזור, וגם ביחד עם כל החטופים, ושכל הפצועים יבריאו, שהכל יהיה בסדר.
ואני מעריך שבעצם צריך לחזק אתכם, נכון?
מה זאת אומרת?
אתם הולכים לחזק את אבא, אבל אני שומע בקול שלך שאתה לגמרי שבור, ובעצם צריך לחזק אותך.
כן. זה מצב לא פשוט, זה באמת, החבר הכי טוב, זה כבר חודשיים, אני לא יודע מה קורה איתו, ופתאום אני יודע שהוא הלך, וזה קרה לפני, כאילו אתמול גיליתי שלפני חודשיים החבר הכי טוב שלי הלך, זה מצב שהוא עזוי, ואפילו אין לב היה, ובאמת זה, נגיד אתמול שהתבשרה, שקיבלתי את הבשורה, לא יכולתי לצאת מהחדר, כאילו, רציתי רק להיות לבד בשקט שלי עם עצמי, להעלות זיכרונות, ותמיד כאילו אפילו רציתי טבע להתנתק, אז נכנסתי אפילו לא יודע ליוטיוב, ראיתי סרטונים מצחיקים קצת, ואני בדרך כלל שראיתי סרטונים מצחיקים הייתי שולח אותם לשקד, ואני בא כאילו לשלוח, ופתאום נפל לי הסימון ושם כאילו מספר אצלי.
אף פעם לא חשבת שזה יכול עלול לקרות לכם בגיל כל כך צעיר, בגיל 19? רון סוויסה, כמו שאתה כותב בפוסט המרגש שלך, איבדת אח. תודה רבה לך על השיחה
הזאת.
תודה
רבה, חיים. אני שולח תנחומים לכל המשפחות השכולות בארץ. מקווה שכל החטופים והחטופות יחזרו, שהפצועים והפצועות יבריאו. ושנדע רק בשורות טובות לעם ישראל.
אמן ואמן.